בשירת הים, זה כלי ואמביו. אומר רש"י, לא אני זה כלי ואמביו, אלא כלי אבי והרבה ממנו. לא אני תחילת הקדושה, אלא היא מוחזקת לי מאבותיי כבר, אלא כלי אבי. שאלים המפורשים, אם באמת מוחזקת הקדושה כבר מאבי, למה מתחיל את הפסוק זה כלי? היה צריך להתחיל, זה אלוקי אבי, ללכת לפי ההתחלה. אתה אומר שהקדושה מוחזקת כבר מהאבי, מהאבות. אז למה מתחיל את הפסוק זה כלי ואבי, ורק אחר כך אתה אומר אלוקי אבי? אז אני יכול לומר באמת, מתחיל את הפסוק, זה אלוקי אבי, ללכת לפי הסדר. נעשה את קושיה הזאת, צריך להאריך קצת. יש בזוהר על עץ שיש שורש, גזע וענף. כרגע קבענו בשם הגריז בדעס הרמב״ם שעיקר הגזע. לכל הרי השורש הוא השורש, אבל אין הדבר כך. כתוב בפסוק על העץ, והוא עשה שורש למטה ופרי למעלה. העץ הוא עושה את השורש ואת הפרי. כלומר, הגזע הוא הדומיננטי, והוא, כשהוא מתרחב, הוא מרחיב שורשים, מעמיק שורשים, וגם מרחיב נוף, מתייחס אליו. אז מי הדומיננטי פה? הגזע. והשורשים, כמו הנוף, הם מסתעפים ממנו. מיד מובן הפסוק. יש אלוקי אבי, זה שורשים. רש"י שואל בחומש, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם. נשנו למפריע של רש"י. האבות הם שורשים, והשורשים, כל מה שהגזע גדל יותר, מתעלם יותר, חזק יותר, הוא מוסיף יניקה, מרחיב את יניקתו משורשים. אז מי שזוכה יונק מזכותו של יעקב, זוכה עוד יותר, מרחיב לינוק גם משורש קדום יותר, מיצחק. זוכה עוד יותר, אז השורש מתחיל כבר מאברהם. לכן כתוב למפרע, תראתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם. יש פה שאלה יסודית בעניין האדם, עץ השדה. הרי הפסוק אומר כאדם עץ השדה, באדם יש שלושה חלקים. אדם בנוי משלוש קומות. המקובלים נתנו לזה שלוש שמות. אבן עזרא בהתחלת קהלת. יש שלוש נפשות באדם. נפש, רוח, נשמה. והגוף של האדם בולט בו ההבדלה הזאת. הראש של האדם עומד לעצמו, זה משכן השכל, משכן הנשמה. נשמה זה החלק האלוקי, ויש אחר כך את הרוח, ואחר כך יש את הנפש. יש ממלכת הכבד, זה הנפש, ממלכת הרוח. אית פריס, הוא אומר הזוהר, יש בגופו של האדם שרעפת, תרפש, יותר את הכבד. זה מסך מבדיל בין מערכת כלי הנשימה לבין מערכת כלי העיכול. בינתיים יש מסך מבדיל, קוראים לו שרעפת. זה המסך, התרפש. אז יש מסך המבדיל בגוף האדם בין ממלכת הלב לבין ממלכת הכבד. המוח ממלכת הנשמה האלוקית, השכל, כך הלב ממלכת הרוח, והכבד לפי הקדמונים ממלכת הנפש הצמחית, הווגטטיבית, הבאמית. אז הם שלוש נפשות. ויש פה להאריך בנקודה מסוימת. כתוב במדרש, הפסוק כבד לב פרעה, בפרשת וירא, כבד לב פרעה, נעשה ליבו של פרעה כבד, מהלב נהיה כבד. לא מבינים פשט. יש לקדוש ברוך הוא שלושה יצורים בעולמו. יש מלאכים, ויש בעלי חיים בבהמות, ויש באמצע האדם. מה משותף? יש משהו משותף במלאכים לבהמות. שניהם משוללי בחירה. רק האדם הוא בעל בחירה. המלאכים מפני גדולתה אין להם בחירה. הבהמות בעלי חיים מפני שפלותם. אבל למה יעשה שניהם אין להם בחירה? והאדם באמצע הוא זה שיש לו כן בחירה. כתוב במערל ששללו את הבחירה מפרעה. אז אומר המהר"ל, לשלול בחירה מן האדם מוכרח לבוא אחרי התראה. רגילים להבין פשוט, בגלל שאין אנשים מנקים עזרים, צריכים להתרות בו, זה לא נכון. היו צריכים להתרות בו שנשלול ממך את הבחירה. כך מטרים, לא אמרו לו את זה. משמע שלא זה הטעם, אלא צריך התראה מטעם אחר. כבר הקצות בקף ח' כבר שאל. התראה צריך להיות תוך כדי דיבור למעשה עבירה. אם עבר כדי דיבור, פטור. הוא יכול לומר, השתליה, שכחתי. אדם קיבל התראה, ועבר כדי דיבור, הוא כבר שכח. הם מבינים את זה? התירוץ זה לא עניין ששכחה. בדרך כלל האדם חוטא, אפילו הוא מזיד, אבל מה הוא עושה עם התודעה? הוא מדחיק אותה. הוא מדחיק את הידיעה, בשעת החטא. ממילא הוא לא חוטא בחלק השכלי, הוא חוטא בחלק הלבבי, לא השכלי. מדחיק את הידיעה. האדם שמקבל התראה ותוך כדי דיבור חוטא, הוא חוטא במלוא המודעות. זה נקרא השתליין. אז חוטא כזה, הוא חוטא עם השכל. החוטא מחלק הנשמה, חלק המלאכי שבאדם. החוטא בחלק המלאכי שבו עונשו שהוא יאבד את הבחירה כמו בהימה. הוא חטא בחלק המלאכי שבו זה הנשמה, אז הוא ממילא מקבל עונש שהופך להיות כמו בהימה, משולל בחירה. וזה כבד לפרו. פרו שחטא במודעות, בהתראה, אז הוא נשלל מהבחירה כמו בהימה. אויל, והוא חטא בחלק המלאכי שבאדם, שהוא משולל בחירה לרוב מעלתו, גדולתו, אז העונש לקבל שלילת בחירה להיות כמו בהימה. כבד לפרו, נפח ליבו ככבד. יש לשאול שאלה, מי זה האדם? הגוף, אדם אומר לרופא, הגוף שלי כואב, זה מה שלא מדבר הגוף. אז הנשמה מדברת. אז איך אדם כל יום אומר, אלוקי נשמה שנתת בי, מי מדבר? הנשמה לא מדברת, הוא אומר, הנשמה שנתת בי. אז הגוף מדבר. התרס לא הגוף ולא הנשמה. מי כן מדבר? הרוח. כותב הגרו, יש נפש, רוח, נשמה, כמו שאמרנו. נפש שיתופה דגופה. זה החלק הבא, מי שבאדם זה שיתופה דגופה. נשמה, כותב הגרא, בכלל לא שוכנת באדם. היא במרומים. היא רק מקרינה מלמעלה על האדם. זה הנשמה. אז מי הדומיננטי באדם? הרוח. כך הגרו בהרבה מקומות. אם כן, הרוח מדבר. אז מדבר בלשון נסתר גם על הנשמה, נתת בי, וגם על הגוף. הוא אומר, הגוף שלי, מפני שהרוח מדבר. אז עיקר האדם זה הרוח. ופה יש להוסיף מאמר מוסגר, חשוב מאוד. הנפש החיים כותב שעד החטא של אדם הראשון, אז היה היצר טוב בפנים, נמשך בכוחות האדם, ואילו היצר הרע בא מבחוץ, כמו הנחש בגן עדן, שהוא בא מבחוץ. אחרי החטא התהפך, היצר הרע נמשך ונמזג, מתמזג בגופו של האדם, הוא האדם, והיצר טוב בא מבחוץ. ככה נפש החיים. הרב דסלר מוסיף המתקה יפה פה, הוא אומר, האדם את התאווה חש אני. כבר דיברו גם חכמי הדתות, גם חכמי הפסיכולוגיה, שיש שלוש תחושות באדם. התאווה, אדם חש אני, אני רוצה, אני מתאווה, זה אני. המצפון מייסר את האדם בלשון אתה. הוא אומר לו, אתה אל תהיה רשע. מדבר פה בלשון אתה. ויש תחושה אלוקית, זה לא כל אדם זוכה לכך, הרגשה של הוא. יש אני, אתה והוא. זה בכבוד גם כן. אני זה כנגד ספירת המלכות, ואתה כנגד ספירת התפארת, חגת, והוא זה נשמה. הרי אמרנו שלוש נפשות באדם, הנשמה האלוקית, והרוח, והנפש. אז התחושה היום, אחרי חטא האדם הראשון, התחושה של אתה וזה היצור הרע, אני, זה אני של האדם, ואילו התוכחה בא מבחוץ. כך היום, אחרי החטא. אבל מה היה צריך להיות? שעיקר האדם זה הרוח. והנפש שיתוף הדגופה, זה חלק מהבעמי, הגופני, ואילו הנשמה זה האלוקי, שמקרין ממרומים על האדם. בגרו, בריש תהילים, הוא מדבר הרבה במקומות, במי שמדבר גם כן, הגרו הרבה, על הראש שיש לו שלוש תקופות בחייו. יש הגמרא מדבר המון במשלי על כוח התאווני וכוח הכעסני. זה הקליפת ישמואל, קליפת איסוף. ישמואל זה חמור, יש חמור, שור, כלב, ראשתי וסחוישך. קליפת ישמואל זה חמור, זה מסית רדימין, זה סיג של אהבה. קליפת שור הנגוח, שור המועד, זה כוח הכעסני, זה איסוף, שור. ואחר כך יש קליפס המולק שהוא כלב. כלומר, ככה הזוהר גם כן. בחכמי הנפש בפורסם, הם הרי היו בעלי צורורי, אז הם דיברו על הראשי. אז יש דעה שעיקר הכוח היצורורי שבאדם זה הכוח התאווני, כל אחד יודע שזה פרויד, ויש החולק עליו ואומר הכוח הכעסני זה אדלר, ההסתררות, הקריירה, זה אומר הגרו, בימי הנאורים של הראשי שולט בו הכוח התאווני. בגיל העמידה שולט בו הכוח הכעסני, כל הקריירה, כל העסק הזה, התנסות, ובזקנותו של הראשי, מוישב סקיינים, מוישב לייצים, הוא יושב במוישב, כלומר, הוא לועג לכל קודש, זה זקנותו של הראשי, וזה כלב נובח, זה חמור שור כלב. אומר הגרו, אשרי האיש, אשר לא הלך בצד רשעים, ובדרך התועים לא יומד, ובמושב ליצים לא יושב. הולך, עומד ויושב. ואם הגיע העלייה, הילדות, לא יהולך בצד ראשון. בגיל העמידה, לא יעומד. ומושב ליצים בזקנותו, יושב את הליצים, זה לשון הגרו. אז הם שלושת היצרים הרעים שבהרשע. ראשון, חתוים, ליצים. וזה חמור, שור, כלב. אשרי או איש אשר לא יולך בימי העלייה בצד השם דרך התואים לא עמד בגיל העמידה ובמושב ליצים לא ישב בגיל הזקנה שיש בצד ליצים. למעשה במסתום אלה שיודעים פסיכולוגיה אז היה דווקא אדם טוב שהוא פרנקל שהוא אמר שאדם מחפש משמעות זה הצד הטוב כלומר לעומת זה אז הראש האמיתי בזקנתו לא איג לכל קודש הוא הכלב נובח זה הכלב אבל פרנקל הרי עבר את השואה, אז הוא דיבר על הצד הטוב, אז הוא דיבר שאדם מחפש משמעות. אז מפורסם היום בחוכמת הפסיכולוגיה שלוש השיטות, התאווני והכעסני ומשמעות. אבל למה זה? הראש מבטל, הוא לועג למשמעות. אלה הם שלושת תקופות של הראש. מה כתוב בפוסיק? אשרי שלא ילמד את השם, בדרך אתם לא מלמד את השם, לא ירשוב, כי אם את השם חפצוי, פסרוס ויגב, או יוקעץ. העץ יש שוירש גזע ועונוב. אמרו חזל רבי יוחנן מזכאי, חי כפחוף שונו, ארבעים לומד, ארבעים לימד, ארבעים כבר היה מנהיג הציבור. אז מתחלק שנות חיי הצדיק שלישים. ארבעים לומד, ארבעים לימד, וארבעים הנהיג את הציבור. רבי יוחנן מזכאי. אז יש גם, ואויו כעץ, העץ יש לו שוירש גזע ועונוב, כמו שאמרנו. פה יש כבר מחלוקת הרמב״ם ורבי חסדאי. מה עיקר שלמות האדם? הרמב״ם אומר שלמות האדם החלק השכלי. הרמב״ם בשמונה פרקים, כל שלמות המידות, כל המעשים הטובים זה רק כדי לשרש, להשריש באדם את המידות הטובות. הם תרגילים להכניס את מעלות המידות. שלמות המידות לשמה כרקע או כבסיס לשלמות השכל. לפני שאין שלמות השכל, ועיקר ההצלחה ועיקר השחייה, שלמות השכל עם כל הפלפול של הרמב״ם, להידבק בשכל הפועל וכו' לזה כבר לא נעריך. הקופונים זה הרמב״ם. אז כשהרמב״ם ראה לפניו בן אדם, את מה הוא ראה? את הראש. משכן השכל, זה הכל. וכל מה שלמטה מזה, זה הכל חדרי עזר ושירותים לראש. חלקו עליו, כל השואלים האלה, ואמרו לא, רבי חסדאי גם אמר, עיקר שלמות האדם זה המידות הטובות, האהבה, אהבת השם, רב חזוי ואור השם. אחמון אלי בבוי, כשבריך אלי בבוי. הלב העיקר. הרי המוח מלך זה גמור בשבת, הגמור אומר את הראש מלך לעברים, והזוהר אומר, המויכי הוא שלט ורוכי ועליבה, נכון שהוא מלך, אבל זה לא אומר שהוא הדומיננטי פה, שהוא העיקר. משה מדבר דוימן למלך. מלך הוא הכי חשוב בעם. אבל אין אומרים בואו ונעשה עם לצורך המלך. אומרים בואו ונכתיר מלך לצורך העם. אז המלך נועד לשרת את העם. למרות שהוא יותר חשוב, יותר מכובד. אם כן, הראש הוא הכי מכובד. אבל זה לא אומר שהוא העיקרי פה. העיקר זה הלב. זה המלך, הראש הוא המלך. הוא צריך להיות מנהיג. שליט ורוכב על דמיבי. אז המחליק הסידוע, ופשטס פסקו, לא כמו הרמב״ם, פוסקים כרבן חסדוי, שעיקר רחמון הליבה בוי. והמוח, הראש, מנהיג. בפרשת אהרון, בצווה, אמרו חזר, שעשו שלושה ארונות. חיצוני של זהב, פנימי של זהב, ובאמצע של עץ. רשי, משונה. שאלה בן עזרא, אם כבר עושים הכל של זהב, לשמע אתה תוכף חתיכת עץ שם. לשמע עשו עץ. רשי אומר בחומש, כתוב פעמיים, נגיד על הכפורת והארון, כתוב ככה. תשים את הכפורת על הארון, וקודם כתוב, תיתן על הארון את העדות, ואחר כך כתוב, ושמת הכפורת על הארון, וכתוב עוד פעם, ואל הארון תיתן את העדות אשר תן אליך. כותב רש"י, לא ידעתי למה נכפלה הציווי על הלוחות העדות פעמיים. כתוב מקודם, שנשים בתוך הארון את הלוחות העדות, ואחר כך כתוב כפורת, ואחר כך כתוב עוד פעם את הארון לשים, של רש"י. יש לחקור, הגמרא אומרת בסוכה דף ה, שהכפורת נחשב ככלי בפני עצמו. הקטן שבכלים שיעור טפח, שכן כפורת שיעורת טפח. מוכח בגמרא שהכפורת זה כלי בפני עצמו, לכאורה לא ככה. מי פה עיקר? הארון עם הלוחות העדות. והכפורת מכסה לארון. מה הקרובים? גם כן. ויהיו הקרובים פורסי כנפיים, כאילו שומרים. אוי ואהרון יש בו את הדבר הכי יקר והכי קדוש לישראל, לוחות העדות, לוחות הברית שמשה הוריד מהר סיני, אז יש צורך משמר כבוד, וקרובים הם כאילו משמר כבוד, צוחחים בחמפיהם על הכפורת, זה פשוט שמיכו. אז הכפורת מכסה לאהרון, והקרובים הם גם כן פוסים כנפיים כאילו לגונן על אהרון, ששם יש הדבר הכי קדוש, לוחות הברית. אז אהרון עיקר והכפורת מכסה. נכון, יש הסתכלות כזאת, אבל יש גם הסתכלות הפוכה. כתוב, שהקדושבור אמר שהוא ישרה שכינתו, דיברתי איתך מבין הקרובים. הקרובים, אומרים חזר, זה דביקות ישראל והקדושבור, כשני קרובים היו, אז הקרובים הם מדברים על העניין של השרת השכינה בישראל, ובאמת נבואה באה למשה, כתוב מבין שני הקרובים. אז הקרובים מכאן, והכפורת. מה עם הארון? אהרון הוא תפל, אין זה יכול להיות, הלכות העדות זה הכי קדוש, משל מה הדבר דומה? כתוב שנתת על חושן המשפט את האורים ואת התומים. אומר רש"י, מה זה חושן ומה זה אורים? שם המפורש היה נטול בתוך הכפלים של חושן המשפט, וכך זה היה עובד לתת נבואה. לא, הרי בבית שני לא היה אורים ותומים, לא היה, מחוץ לבגודים, ודאי שהיה, חושן המשפט היה. למה לא ענו נבואה? מפני שלא היה הדבר העיקרי, השם המפורש, שהוא נותן את הנבואה. אז היה חושן משפט זה האבנים, אבל השם המפורש בין כפליו לא היה. לכן לא ענו. מי עיקר פה? בואו נחשוב. אומרים בואו ונעשה שם, חושן המשפט לצורך השם המפורש? לא. עושים שם המפורש לצורך שזה יעבוד, לתת נבואה באבנים. מי הדומיננטי פה? אבנים. השם המפורש הוא נותן את הכוח. אז אותו גדר, הקרובים הם אשר עשה שכינה, והנבואה למשה באה מהקרובים, אבל בתנאי שיהיה הבסיס ארון, שיש שם לוחות העדות, ורק בכוח לוחות העדות עובד הנבואה של הקרובים, הדבקות. אז פה לפי ההסתכלות הזאת, מי הדומיננטי, מה העיקר פה? כמו מלך ועם שאמרנו. המלך יותר נכבד, אבל הוא צורך העם ולא העם צורך המלך. כך פה, זה כך בחושן המשפט. השם המפורש צורך החושן המשפט, לא הפוך שהחושן המשפט צורך השם המפורש. כך על דרך זה, יש עוד משלים שאני רוצה להעריך בהם. יש בבית כנסת, יש הפרוסדור, ויש היכל בית הכנסת, ובמזרח יש ארון קודש. מי הכי קדוש? ארון קודש. אבל מי הדומיננטי פה? לא אומרים בואו ונעשה בית כנסת לצורך ארון קודש, אלא בואו ונעשה ארון קודש לצורך בית כנסת. אז הבית כנסת הוא העיקר, ואילו זה בא להכתיר, לתת יותר. כך, וכך גם בעניין זה שאמרנו קודם, יש תמיד בכל משפחה, יש, זה גם בקבולה, יש חבת חגת נעים. המוכין נקרא חגת, חבת. וכך יש את התפארת, שזה הדומיננטי בקבולה, וזה חגת, חסיד בו תפארת. וכך יש נאי לבר מגופה, זה כבר השלישי, המחתקה השלישית. כך יש, אמרנו, בית כנסת, ויש ארון, הוא מוסיף תפארת. כמו שהסבא והסבתא מוסיפים במשפחה תפארת, אבל מי הדומיננטי? ההורים. אז כך פה, אז הגדר הוא שזה הנקודה הדומיננטית, זה החגת. והחבד מוסיף מויכין, כתוב בזוהר, בקבולה. לפעמים יש מויכין, לפעמים שאין, זה רק מוסיף. אבל הדומיננטי פה זה החגת. ידוע בקבולה. אם כן כך בעניין זה. אז אהרון, יש שתי הסתכלויות על העניין אהרון וכפורת. הסתכלות פשוטה היא שאהרון הוא העיקר לוחות העדות, והכפורת מכסה לאהרון, והקרובים הם מגוננים על הלוחות. אבל יש הסתכלות הפוכה שהקרובים זה עיקר הדבקות והשראת השכינה בישראל, בדיבור עם הנבואה עם משה מבין הקרובים, אבל זה עובד רק כשיש בפנים לוחות העדות, אהרון. אהרון משמש פה את הכפורת ואת הקרובים. הקרובים עיקר, ששם נבואה דבקות אשרי השכינה, כזוכר נקב אומר השם, ואילו זה עובד אך ורק כמו כשיש בפנים לוחות העדות באהרון. לצורך, אז אהרון הוא לצורך הכפורת והקרובים. אז שני היבטים הם. היבט אחד שהאהרון ניקר והכפורת מכסה והקרובים מגוננים על הלוחות העדות, אבל יש הסתכלות הפוכה, שהקרובים עיקר דבקות והשראת השכינה, ואילו אהרון הוא כמו השם המפורש בתוך האורים ותומים. אין לוחות העדות, אין הנבואה שורה. אז לא יש שום... אבל מי המתפקד פה? הקרובים, זה העיקר. כדי ש... בפשוטו הרי רואים רק את המבט ההיבט הראשון. מאיפה ירגיש האדם את ההיבט השני, שלפיו הכפורת והקרובים עיקר, והאהרון והלוחות העדות משמשים לקרובים, הגזרה התורה לעשות ארון של עץ. הארון של זהב החיצוני, הכפורת לא נשענה עליו. הרי זה היה עולה כזר סביב למעלה. והכפורת על מי נשענת? על הארון התיכון של עץ. אם אדם רואה לפניו ארגז של עץ על כאן של זהב. כלומר, קורא כפורת של זהב על עץ, ראיתי, על תיבה של ארגז של עץ. ודאי שיבין שהארגז בסיס למתקן של זהב שלמעלה ממנו, לא שהוא מכסה לו. אם רואה ארון של עץ ועליו נשענת כפורת של זהב, הוא מבין שהכפורת עיקר והארון משמשים. אז יזכה להבין את המבט השני, ההיבט הזה, שארון תפל ומשמשים לכפורת עם הקרובים. הכפורת זה דבקות, זה אשרת השכינה, ואילו הארון הוא כמו השם המפורש, שהוא נותן את הכוח, את הדינמו, הוא נותן את של הדבר הזה. אז אם כן, הוא משמשים לכפורת. איך ירגיש האדם? כשיראה שארון הוא של עץ, ועליו יש כפורת של זהב, הוא יבין שזה לא מכסה של זהב לטבע של עץ, אלא שהטבע בסיס, למתקן של זהב שהוא העיקר פה. אז ירגיש את ההסתכלות השנייה שהכפורת והקרובים עיקר, וזה משמש כך. אז יש שני היבטים על אהרון ועל כפורת. היבט אחד שאהרון והלוחות העדות והתורה עיקר, והכפורת והקרובים משמשים לאהרון עם העדות, ויש היבט שני שהכפורת והקרובים ודבקות שכינה בישראל זה העיקר, ואילו הכוח לזה מקבלים על ידי תוירו, שזה לוחות העדות, שזה ההיבט השני שיש בדבר. יש אבן עזרא בתרומו, ששואל, שיש לשאול, הוזכר שם כלי המשכן, המנוירו, הארון והמנוירו והשולחן, במזבח הפנימי לא כתוב. איכן כתוב בתור מזבח הפנימי, מזבח הזוב, מקום נידח כאשמתה, אחרי שהזכר בגדי הקודש, אחר כך פתאום ועשית מזבח מקטר קטורס. למה זה כתוב שלא במקום הנכון? שאל את זה אבן עזרא, ועונה תשובה סתומה. והתשובה, כי הכבוד לא ימוש, והנה הארון דמות כיסא, והנה מנורה, והנה שולחן. מה פשט בדבריו? ובזה יובן. למה מזבח עזוב לא מוזכר במקום הנכון, אלא נתחל למקום אחר? אז פירוש הוא כך. הקדוש ברוך הוא יש לו כאילו משכן, וזה הדירה הפרטית שלו. מה יש לאדם רהיטים בדירה הפרטית שלו? כתוב באלישו. נעשינה עליית קיר קטנה, נשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא עם נורה. ארבעה רהיטים הם הרהיטים האישיים של האדם בדירתו. מיטה, זה ראש טבעס משכן, מיטה, שולחן, כיסא, נר. נשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא עם נורה. אומר אבן עזרא, הקדוש ברוך הוא יש לו דירה בתחתונים, אז יש לו פה ארון דמות כיסא, ויש לו מנורה, ויש לו שולחן. עד כאן המערכת הרהיטים האישיים של הקדוש ברוך הוא בדירה שלו. מזבח עזוב זה כעניין אחר. כדי להדגיש את המקשר בין שלושת הרהיטים הללו, שמו את מזבח הזהב במקום אחר, שהוא לא בעניינים פה, אז ממילא נרגיש שיש פה קשר בין הדברים האלה, המנורה והארון והשולחן. משונה, הזכרנו ארבעה, פתאום הזכרתי רק שלושה, ארון, דמות כיסא, ושולחן ומנורה. ואיפה מיטה? המיטה זה גם כן הארון. כתוב, כשהרביעו את יואש, לקחו את יואש ואת מניקתו, והרביעו אותו בחדר המיטות. בספר מלכים, אומר רש"י בחדר המיטות, בקודש הקודשים. קודש הקודשים מכונה חדר המיטות. אם כן, יש שני מצבים לארון הקודש. או כיסא, מלך יושב על כיסא, זה כשישראל בחזקו סבודים, אז הקדוש ברוך הוא כמלך יושב על כיסא, ואז הארון דמות כיסא, שאומר אבן עזרא, אבל בישראל במדרגה הגבוהה ונשגבה, אז זה בגדר מיטה, שהחדר המיטות זה קודש הקודשים. אז הארון שתי בחינות יש לו. בחינה שלא יזכו זה רק בגדר כיסא, מלך יושב על כיסא, או כשיזכו למדרגה הנשגבה, זה מיטה. אז אם כן יש כן ארבעה רהיטים, שולחן ומנורה וכיסא ומיטה. זכינו שיש שני היבטים על הארון. האם הוא בחזקת כיסא מלכות או שבגדר מיטה. זה המדרגה הנשגבה והפנימית. הן הדברים שאמרנו שיש לארון שני היבטים. אם הארון עיקר והקרובים תפל או הפוך. שהקרובים שזה הדביקות של השכנה שאומרה שמור שני קרובים מורים זה וזה. אז זה המדרגה הנשגבה ואז הארון ומיטה. אז יש שתי הבחינות של אהרון וכפורת שאמרנו.